שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות עם דוקטור מיכאל לייטמן, מייסד תנועת קבלה לעם, שלום לך.
שלום לכולם.
שלום יעל שדרל.
שלום.
אנחנו מתחילים את שנת 2016 ורוצים להתבונן עליה באור חדש, רוצים שהיא תיקח אותנו למקומות הרבה יותר טובים מאיפה שהיינו עד היום. תהיו איתנו יעל, בואי תצאי לדרך, בבקשה.
אז השנה החדשה באמת נפתחה, השנה האזרחית החדשה נפתחה באמת בתקווה, בשמחה, במופעי זיקוקים בכל העולם, אבל כל זה היה מהול בהרבה מאוד פחד ובהרבה מאוד דאגה ממה שעלול לקרות. באמת חלק ממופעי הזיקוקים בוטלו בגלל שזה אירוע שמושך אליו הרבה מאוד אנשים. עשרות אלפי שוטרים פוזרו ברחבי הערים הגדולות באירופה ובארצות הברית. בניו יורק סוכל פיגוע טרור. אצלנו השנה החדשה בישראל התחילה בפיגוע ירי בתל אביב, ברצח של שלושה אנשים. איומים של החמאס, של דאעש, של החיזבאללה, עלינו, על ישראל. זאת אומרת שאנחנו מצד אחד מתחילים באמת בשמחה מאוד מאוד גדולה, מצד שני אנחנו כן מרגישים שיש כאן איזושהי מועקה, איזושהי משהו ככה, שמתחיל לא מי יודע מה בשמחה גדולה וכמו שאנחנו רגילים, ובאמת רצינו להבין בתוכנית הזאת מה יאפיין את החיים שלנו ב-2016. איך הם יראו לדעתך? ההתחלה לא מבטיחה מי יודע מה.
אני לא מבין למה. אני מסתכל על זה בצורה אחרת. אני רואה קודם כל שהשנה אנחנו יותר ויותר עושים חשבון. בתת הכרה אולי, לא בהכרה. מה זה החגיגות האלו? הן כאילו נראות לחגיגות פגניות. כמו שלפני אלפי שנים אנחנו היינו רוקדים סביב העץ הזה השוח, כן? וללא שום קשר לשנה חדשה או לא שנה חדשה, כן? עם הזיקוקים כמו ילדים מפגרים, שאנחנו מסתכלים על השמיים, כמו, נו, ממש כמו תינוקות, כן? אנחנו נותנים אחד לשני מתנות, נגיד, בסדר, זה טוב, אבל זה סך הכל מפני שהחג מחייב, ולא היחס שלנו מחייב זה לזה. כי אם אני אוהב מישהו, אני נותן לו מתנה ללא שום קשר לראש השנה. אני לא מחכה לראש השנה. מגיע איזה זקן עם זקן לבן, עם איזה פרווה כזאת, כן, לבנה לבנה, ולידו איזה ילדה כזאת, כן, כאילו בחורת, נו,
אני לא מכיר, לבית שלי הוא לא הגיע, ישראלי.
סנטה קלאוס, כן, עם המלווה, ממלווה אותו, כן, שמלווה אותו. זה הכל יוצא לנו ממש כמו איזה עד, מזמנים מאוד 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 עתיקים. שכך היינו חושבים, כך היינו, באמת, חוץ מזה אלינו, אם זה מגיע למקומות שלנו, זה מתאים לאירופה, לצפון אירופה גם כן, אבל לא לנו. זה שנוצרות לקחה את זה מהאתנוס שלה, מהכל האלו אגדות של העתיקות, אני לא רואה, אבל עשו מזה דבר כל כך רציני, שזה, אין בזה שום דבר. הכדור הארץ מה, בזה מתחיל סיבוב חדש? אנחנו מכניסים אותו לסיבוב החדש? בזה. באמת אנחנו רואים שביום הזה הוא מיוחד. אם אנחנו מדברים על ראש השנה, אז הוא יוצא ביום השמיני מהיום של לידת ישו, כן? זאת אומרת, זה יום שעשו לישו ברית. ברית מילה. אז מה, אנחנו זה חגיגים? לא, לא יודע. לא כתוב באף מקום, אבל יוצא שזה כך. כן? זאת אומרת, החג הזה הוא חג שהוא כולו לא יודעים למה לשייך אותו. או דת, נוצרות, זאת אומרת, כן? כי לא ביהדות, לא באסלאם, אין תאריך כזה, כן? או לאיזה מנהג פגני, לא יודע. אני בכוונה אני אומר לא יודע, כי אנשים לא יודעים מה הם חוגגים. ככה זה מקובל אצלם לחגוג. לכן, אני לא יודע, זה נראה לי שזה קצת יצא מהאיזון.
האמת, החגיגות פחות מעניינות אותנו, יותר מעניין אותנו השנה החדשה שמתחילה.
לא, אבל היחס אליהם...
זה בטח משהו מסורתי כזה.
לא, לא, זה יותר ממסורתי. יחס אליהם אומר על כמה שהנשות היא בכלל לא רואה אחרי כל הדברים האלה, לא רואה את האמת. עכשיו, אנחנו באמת מתקדמים. מתקדמים למצבים חדשים. אנחנו גם כן משתנים. משתנים למצב כזה שמתחילים לשאול את עצמנו, מה בכלל קורה איתנו? מה קורה עם כדור הארץ? כדור הארץ מתחמם. כדור הארץ אומרים שהוא גם כן יכול להתקרר. כדור הארץ משנה את הציר שסביבו הוא
מסתובב.
זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר מפחיד. ישנם ממש כבר השנה, פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו יכולים לעקוף אחריה, פעם ראשונה בקוטף הצפוני היה פלוס אחד, 1.5 מעלות, במקום מינוס 30, זה משהו שמעורר דאגה מאוד גדולה. כי הכדור הארץ שלנו הוא ממשהו כמו גוף אחד שמתחמם באקוואטור, כן? בקו המשווה, ואחר כך מתקרר בצדדים, והפוך. ככה מוסר קור וחום מחלקים שלו. דרך האוויר והאטמוספירה ודרך המים, ובכלל דרך זה שהוא מסתובב וכך כביכול מעברר את עצמו. ו... כאן קוראים לנו איזה, הייתי אומר, מקרים. אנחנו נכנסים למשהו שמאוד מפחיד. זהו. אנחנו רואים מה שבזמן האחרון אנחנו התחלנו להבין, שאם קודם אנחנו חשבנו שהשינוי באקלים הוא תלוי ב-CO2, כן,
דוד פחמצן,
כן, שאנחנו בזה גורמים לעצמנו ולכל הכדור הארץ איזה נזק גדול. עכשיו אנחנו כבר לא חושבים שבזה העניין, אלא ישנם גורמים הרבה יותר ממשיים, שהם דווקא פועלים על כדור הארץ ומשנים את האקלים וכל מה שקורה עם העולם הצומח ועולם החי שלנו. זה מה שקורה עם הסביבה שלנו, שאנחנו ממש נמצאים כאן במבוכה גדולה, ואם קודם חשבנו, נו טוב, אנחנו פחות נשרוף את הפחם, לא, היום אנחנו לא חושבים שזו הבעיה. אין. זאת אומרת, הגורמים לשינוי האקלים הם הרבה יותר נעלמים, פנימיים, ממה שהיה לנו קודם נראה. כי קודם חשבנו שזה באמת בגלל הקור או חום או כל מיני פליטת הפריאון, כל הגזים האלה שאנחנו משחררים לאטמוספירה, לא. המחקרים האחרונים כבר אומרים לנו שזה לא כך. זהו, זה מה שקורה, אם מדובר על
אקלים.
אקלים, אטמוספירה, איפה שאנחנו חיים. גם כן, רעידות אדמה, הוריקנים, כבר אנחנו לא חושבים כמו שהיה קודם, שזה תלוי ב... במה שאנחנו שם גורמים, אל ניניו שחוזר עכשיו וכו'. זאת אומרת, הדאגה ישנה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק במה לתלות אותה, ואיך להתגבר, אולי להשתדל להקטין את הסיכוי וכו'. זהו, עכשיו הייתי אומר כך, שלמרות כל הדאגות האלו, לעומת כל הדאגות האלו של אקלים ומשך להטבע, אנחנו נכנסנו לדאגה גלובלית אחרת, שזה דאגת הטרור. שאנחנו כאן נמצאים מול האויב שהוא אנושי. שאנחנו רואים שמשחקים עמו כמה מדינות שהם מסיתים אותו, שיש כמה מדינות גם גורמים סמויים וגורמים גלויים שמעוררים את הטרור הזה, שממלאים אותם בנשק המודרני. אנחנו רואים באותו דייש שיוצאים שירות מכוניות יפניות העיקריות, כן, שמשתמשים בהם כדי ממש לצאת לאיזה פעולות, שיש להם אלפי מסעיות שבזה הם מעבירים את הנפט ממקום למקום כדי למכור אותה ושיהיה להם כסף. יש להם חירורגים שקורטים את האיברים מהאנשים ומוכרים. בקיצור, אנחנו רואים שזה לא יכול, זה לא איזשהו מין גוף שקיים כמו באפגניסטן היה פעם, שהיו חיים שם בערים והיו יוצאים לאיזה פעולה להרוג שם מישהו ובזה היה. עכשיו זה כבר דרגה אחרת לגמרי. זה קלאסה חדשה שממש אנחנו צריכים כאן להתמודד, לא עם עצמם אנשי דאש, אלא עם אלו שתומכים בהם מהמדינות מסודרות, מודרניות, עשירות וחזקות, שממלאות אותם בנשק ובנפט וקונות מהם את הנפט ומוכרות להם את הכל. בקיצור, אנחנו רואים שיש כאן איזה מנגנון הפנימי בתוך האנושות שהוא מחזיק את הטרור הזה, והוא רוצה שזה ימשיך. ועל ידי הטרור הזה הוא מעוניין שיהיה כאוס בכל העולם. ואנחנו מדברים על המדינות אירופה, אמריקה. זה לא פשוט. טורקיה, איראן. אנחנו רואים שהאנושות היא לא חושבת שהיא צריכה להגיע למצב חדש ולעידן החדש. כי אנחנו רוצים או לא, אבל אנחנו נמצאים כבר במצב שהטכניקה, הטכנולוגיה, הם באים כדי לגנוב מאיתנו עבודה, שלאנשים לא יהיה עבודה. ורוב האוכלוסייה, וזה מיליארדי אנשים שבכל העולם, הם השאירו ללא לחם, כי לא יהיה להם עבודה. מי ייתן להם? מי ישלם להם? אלה, זאת אומרת, אותם האנשים שעכשיו מחממים את הדייש וכל מיני כאלה ארגונים, יכול להיות שהם יפעלו כך שכאלה ארגונים הם פשוט ימיתו אולי מיליארדי אנשים שאין מהם שום צורך. כי אם אנחנו פעם היינו צריכים בני אדם האלו שהם היו הפועלים, היום אנחנו לא צריכים פועלים. היום יש לנו מכונות, יש לנו אוטומטיזציה, כן? אנחנו לא צריכים את זה.
אז אולי זה סוג של איזון.
יכול להיות. אני רק בינתיים אומר, שואל, וככה מעורר את הבעיה, שתהיה יותר גלויה. וחוץ מזה, אנחנו הגענו למצב, דווקא בגלל הטכנולוגיה, שבאמת, נגיד, בכל מדינה יהיו 60% מהאוכלוסייה ללא עבודה. אבל הם צריכים לאכול, הם צריכים דירות, הם צריכים חינוך לילדים, הם צריכים לחיות. איך אנחנו נמלא אותם? איך אנחנו נספק להם את זה? מי ירצה את זה לספק להם את זה בכלל? אמנם שאנחנו יכולים לייצר מלא בשפע, גם ביגוד וגם מזון וגם הכל, אבל למי? בשביל מה? יותר טוב שהם לא יהיו. זאת אומרת, ביטת הכרה באה כזאת גישה,
של מי?
לקטין אוכלוסיית כדור הארץ לחצי לפחות, כמו שזה היה סך הכל לפני 100 שנה.
של מי הגישה הזאת להקטין את האוכלוסיית?
טבעית. טבעית, זה לא של מי. אני לא מאשים אף אחד. אלא אם אני רואה אנשים שהם חיים רק כדי לקום, ואיכשהו להסתובב, ובערב לכת לישון, או ההפך, כבר יש להם זמן, לא יום ולא לילה, וגם מולידים ילדים שיהיה להם אותו, בשביל מה צריכים אותם? לפני 100 שנה סך הכל היו 3 מיליארד, עכשיו זה 7 מיליארד. נחזור למה שהיה 3, זאת אומרת, יש בזה דחף ותמריץ למלחמת העולם.
מה זה אומר טבעי? אתה אומר שזה בא באופן טבעי, מה זאת אומרת טבעי?
כאלה מחשבות.
כן.
בוודאי שטבעי. אני לא רוצה לראות, אף אחד לא רוצה לראות סתם אנשים שמסתובבים ברחוב ואין בהם שום צורך, כי אז מגיע מחשבה טבעית לנקות מהם כדור הארץ.
מחשבה טבעית של האנושות כאילו? זה משהו שמוצא
כן, בטח, בתוכה? כן, בטח, כי האדם רואה שזה לא רציונלי. בשביל מה את זה? כן? זה ברור, זה עוד לפי התיאוריות המלטוס. מה שהיו פעם, כן? ועוד, העניין הוא שאנחנו מגיעים למצב שאם יהיה לנו אפילו אוכלוסייה המצומצמת, נגיד שאנחנו עכשיו רואים שהמספר האוכלוסין הוא התחיל לרדת יחסית, נגיד שאנחנו נחיה ונגיע לאיזה איזון, אנחנו רואים שאחרי קפיטליזם ואחרי סוציאליזם שאנחנו נמצאים, ולפני זה שהיינו בכל מיני זדעים האחרים שבחברה האנושית, אנחנו רואים שהחברה הנכונה היא צריכה להיות שיחסים בין בני אדם בעבודה שלהם, במסחר, בתעשייה, בבנקאות, בקיצור, בכל מה שיש שהם מייצרים, מה שהם צריכים לחיים, שיהיו שם יחסים קפיטליסטיים, תרחותיים, כן? תחרות.
כן, כן.
כן? הקשר ביניהם מחוץ לעבודה, במשפחה, בין המשפחות, בסוציאליות כאלה, שיהיה קשר סוציאליסטי, שזה יהיה שוויון יחסית בין כולם, יחס יפה בין כולם, כולם ככפר אחד, כקיבוץ אחד, כמשפחה אחת וכן הלאה. איך לצרף את השני צורות האלו של יחסים, איפה שמסחר, עבודה, כל מיני דברים האלה, זה יהיה, אנחנו נהיה בתחרות, שהאגו שלנו יהיה כתמדית, שיעבוד וידחוף אותנו קדימה, ואיפה שאני ביחס עם אחרים כבני אדם, אנחנו שם נהיה אנשים טובים, קרובים. כמו שאדם כשהוא בעבודה מתייחס בכולם בצורה נוקשה, ובבית הוא לכולם מתייחס אחרת לבני משפחה.
זה מה שאנחנו רוצים שיהיה, או זה מה שאתה
זה
חושב
שיהיה? זה אידיאלי אם היה אפשר לעשות. איך אנחנו יכולים לצרף זה לזה, שני גישות הללו? זאת השאלה. איפה אנחנו יכולים לראות יכולת להגיע לחברה כזאת, ליחסים כאלו חברתיים וכלכליים נגיד, כן? שזה יהיה במקום וזה יהיה במקום. זאת אומרת שאדם בזמן שהוא נמצא בעבודה שלו, שהוא יעבוד שם לפי האגו שלו. כמה שיותר לייצר, כן? כמה שלהיות יותר מועיל, ביעילות שלו הטובה. ואיפה שהוא לא צריך את זה, הוא יתייחס לשני כמו לקרוב. ולא כמו שלמי שנמצא עמו בתחרות.
אנחנו יכולים לנהל שתי מערכות רגשיות שונות או...
אני רואה שחייבים לחשוב איך לבנות כאלה צורות היחסים, ולקרב אותם ולצרף אותם, ושהם יהיו חיים בכל אחד ואחד. וכאן אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נוכל לעשות את זה רק על ידי החינוך המיוחד, שגם היחס שלי לעבודה התחרותית, ויחס שלי לאדם כלקרוב שלי, הוא יקבע על ידי זה שאני מתייחס למטרת החיים, שיש משהו למעלה מאיתנו, שאז אני אוכל להשתמש בכל היוצרות שלי בצורה נכונה, גם כך וגם כך. יש בזה הרבה דברים, צריכים לשדר את זה, ואולי אחר כך לדבר, אני לא כל כך מוכן לזה הייתי. אני כרגיל, אני לא יודע מראש מה אתם תדברו, אז כאן זה, בקיצור, כאן אנחנו מדברים על שיטת חומת הקבלה, מה שהיא ממליצה לנו איך לעשות, לסדר את החיים. זאת אומרת, לעבוד באגו שלנו בצורה נכונה, בזה שכל אדם ואדם ייתן מעצמו כמה שאפשר יותר למען החברה, בייצור של כל כל מה שחברה צריכה כדי להתקיים, וגם כן ייתן מהלב שלו כמה שיותר, כדי להביא חום, ביטחון וקשרים טובים בחברה. אז שניהם יכולים להיות באמת מופעלים נכון רק על ידי חוכמת הקבלה, רק על ידי שיטת החיבור והערבות. זה בעצם אני מקווה מאוד שיתבהר בשנה הקרובה, והאנושות תבין שאין לה ברירה אלא קודם כל לראות שכן, זה יחס הטוב, זה מצב הטוב שאנחנו צריכים עליו להגיע, ואך ורק בצורה כזאת אנחנו יכולים להיות יעילים, טובים, זה לזה. אבל איך להגיע לזה, יש לנו בעצם רק שיטה אחת. כן. כי היא דווקא אומרת על תיקון טבע האדם, איך להשתמש נכון באגו שלו, כדי לא להרוס את השני, אלא כדי להיות בתחרות הטובה עם השני, שכל אחד דווקא מגיע למצב שהוא משתדל להיות מועיל לחברה ולכל אחד, גם כיחידת ייצור וגם כן כיחידת החיבור.
זאת אומרת שאתה מסתכל על השנה הקרובה ואתה אומר ככה, המגמה, מתחילה מגמה חדשה בעצם. מתפתחת מגמה חדשה. מגמה חדשה שהולכת לחבר את עולם הקפיטליסטי התחרותי, יחד עם איזשהו עולם שאולי אנחנו מכירים אותו יותר מפעם, שהוא יותר חם, שהוא יותר לבבי, שהוא יותר באמת עם איזושהי דאגה.
שאנשים ירצו להרגיש את זה. כי קודם אנחנו חשבנו איפה הלחם, איפה כל הדברים האלה. עכשיו, בגלל שאנחנו מתקרבים למצב שבעצם אנחנו יכולים לספק לעצמנו הכל, רק היחסים בינינו מפריעים לזה. אם קודם הטכניקה, הטכנולוגיה, החוסר ידיעת הייצור, מסחר, הם לא היו נותנים לנו לסדר את החיים שלנו. אז עכשיו הכל תלוי רק ביחסים. אם היחסים טובים יהיו בינינו, אנחנו נספק לכולם גן עדן. ואף אחד לא יוכל להיות, לא יהיה מקופח על חשבון השני.
ובמסגרת היחסים הטובים, מה המקום של כל מה שדיברת עליו בהתחלה? של הטרור המתפשט הזה בעולם, של לא רק שהוא מתפשט, הוא כבר...
זה כדי לעורר אותנו למצב, להכרחיות, לסדר בינינו יחסים טובים. שבלסדר בינינו יחסים טובים, רק בזה תלוי העתיד הטוב שלנו, ואז יהיה לנו גם הספקה החומרית, וגם הספקה הרוחנית.
אבל איך זה ישפיע על דאעש?
אנחנו בעצמנו נותנים מקום לדאעש להתקיים. כי אנחנו לא באים כגוף אחד, בהסכמה בינינו, ונותנים להם תגובה נכונה. אנחנו בעצמנו. אנחנו בעצמנו נותנים לאירופה להיכנס מיליוני אנשים, שמחר אתה תראה מה שהם עשו מאירופה.
זה נשמע שזה יהיה עוד יותר גרוע, כי אם אני עם לב טוב ופתוח, ואני מכניסה עוד יותר את כל מי שרוצה...
לא, זה לא בלב טוב ופתוח. זה צריך להיות כאן תוכנית מאוד, מאוד מיוחדת של החינוך. זה לא שמה שיש לך, תעשי סתם ככה או לכך, תכווני את, 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 את הזרמים האלה של בני אדם. את צריכים לשנות את הבני אדם עצמם.
זאת היא המגמה החדשה
ודאי,
בעצם.
ודאי.
של לשנות את האדם
הזה. יחס בין בני אדם.
ואם בחלק מאוכלוסיית העולם השתפר היחס בין בני האדם, איך זה ישפיע על החלק הרצחני הטרוריסטי? זה מה שאני מנסה להבין.
יחייבו.
מי יחייב? מה?
צריכים לחייב את הכל העולם, לאט לאט, מאזורים לאזורים. לחייב את הכל העולם, לעבור לתיקון החינוך.
כן, אבל אני אומר, נגיד עם דאש, איך אתה יכול להיב את דאש לעבור סדרת חינוך?
אם אנחנו כולנו נסכם בינינו, שאנחנו ממש סוגרים אותם, אז הארגון הזה פשוט מפסיק להתקיים. מי מחזיק אותו? מי נותן לקוח? הספקה, נשק, מזון, קונה מהם דברים, מוכר להם דברים וכן הלאה. מי בונה אותם? תבדוק. ותראה, מי שמעוניין בזה, אלה חוסר ההסכמה בינינו, בין המדינות, יש עם הולידה כאלו ארגונים, שהם אחר כך הורגים את עצמנו, הורגים אותנו.
הזמן שלנו הסתיים, זה היה מרתק. איזה תובנה כדאי לצאת מהשיחה הזאת? דיברנו על הרבה דברים. מה כדאי לקחת בראש?
שוב חינוך. רק חינוך. כי אנחנו לא יכולים סתם לגשת למדינות ולהגיד, בואו נתחיל להתחבר ובואו זה לא יעבוד. אף אחד לא רוצה לשמוע את השני, עד שהגיעו למצבים כבר בלתי הפיכים. רק להתחיל חינוך.
תודה רבה לך דוקטור לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא, שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.